Die werden punktuell die Wölfe. הנושא שלנו זה מי שאכל דבר איסור. אכל מה שאסור לאכול. יש פה בעצם שלוש שאלות. שאלה ראשונה, האם מברכים עליו ברכה ראשונה? האם מברכים עליו ברכה אחרונה? זו השאלה השנייה. שאלה שלישית, האם הוא מצטרף לזימון? אלו בעצם שלושת השאלות שיש, כאשר מה שמעניין הוא שבמשנה במסרת ברכות פרק שביעי, הלכה היחידה שכתובה זה שכשמי שאכל תבל, אין מזמנים עליו, הוא לא מצטרף לזימון. השאלה, האם מזה אנחנו לומדים הלכות נוספות לגבי ברכה או לא, נחלקו בדבר, שהרעבד כתב שמי שאכל דבר איסור רק לא מצטרף לזימון, כי לאכול דבר אסור, זה לא אכילה של קבע, לכן הוא לא מצטרף לזימון יחד עם האחרים. אבל ברכה אחרונה ודאי שהוא יברך, כי הוא נהנה, הוא שבע. אבל להצטרף לזימון הוא לא מצטרף, כי הוא לא, זה אכילה מקרית, אכילה ארעית, אבל אי אפשר להכחיש שהוא נהנה. אבל הרמב״ם חולק עליו, וכך מסכים הפוסקים שלא כך, אלא שמי שאכל דבר של איסור לא מברך. ובכל זאת יש בזה כמה וכמה פרטי הלכות, בואו נראה כאן. אם כן, קוף צדיו, סעיף א', אכל דבר איסור, אבל פי שאינו אסור אלא מדרבנן, אין מזמנין עליו ואין מברכין עליו, לא בתחילה ולא בסוף. אני קורא את סעיף ב', אם אכל דבר איסור במקום סכנה, מברכין עליו. אז יש לנו פה בעצם שתי הלכות. מצב רגיל, מי שאכל דבר איסור, כן, מתוך רצון, זהו, מה לא כתוב? לא כתוב אם הוא אכל בשוגג.
כן.
אז יש המון שאלות. יש המון שאלות. המון שאלות. אז עוד פעם, מה שכתוב אצלנו זה שאם אכל דבר איסור, אפילו מדרבנן, אז לא רק שלא מזמנים עליו, שלא מלכים עמיקם. הגעת בדיוק כשהיינו צריכים לאכול דבר היתר. נסכם משיכה מה למדנו. אנחנו לומדים היום את הנושא החשוב של אדם שאכל משהו אסור, שהשולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ם, שאם אכל משהו אסור, אז זה ברור שלא מצטרף לזימון. אבל לא רק שלא מצטרף לזימון, אלא גם הוא לא מברך עליו, לא ברכה ראשונה. זה אתה צודק, בוא נגיד שהוא אכל נבלה, אז לא רק שלא מצטרף לזימון, אלא גם שהוא לא מברך עליו, לא ברכה ראשונה, אבל גם לא ברכה אחרונה.
אבל
הלחם היה מותר. לא, צריך להיות מדובר בלחם שהוא אסור. למשל, לחם שאפו אותו עם משהו שהוא בשר בחלב או...
אבל לחם חלבי אחרי בשרי.
יפה מאוד. אתם מתפלפלים עכשיו בכל הדברים, וזה מה שיוסי מקודם שאל, שיש לנו פה שתי הלכות. מצד אחד כתוב שמי שאכל דבר איסור לא מברך עליו. מצד שני כתוב שמי שאכל דבר איסור בגלל פיקוח נפש, תודה רבה, כי הרבה פיקוח נפש, כן מברכים עליו. באמצע יש הרבה דברים.
כן.
יש הרבה דברים, וצריכים בהחלט להתפלפל בכל הדברים האלה, אבל קודם כל צריכים למצות את מה שיש פה לפעמים בפוסקים כאן, במשנה ברורה, ואחר כך נראה את ההלכות הנוספות. אז בואו נראה את המשנה ברורה, סעיף קטן א', דבר איסור, אתם רואים את זה? אפילו אין איסורו בעצם, אלא משום שהוא אסר על עצמו דבר זה. זאת אומרת, מה הכוונה? אדם אמר, אני נשבע, או אני נודר, לא לאכול את הדבר המסוים הזה. כלומר, מה היה הסיפור? אשתו, במקום לעשות לו חמין בשבת, היא עשתה לו פשטידה חלבית. אז אמר, אני נשבע שאני לא אוכל יותר את הפשטידות החלביות שלך.
אני אוכל, זה כאילו משהו שאכל דבר
אסור. בדיוק. ולא מברך עליו. לא רק שהוא לא מברך עליו.
שבות.
אם הוא ברך עליו, זה ברכה לבטלה. רגע, אתם מסכימים עם הדבר הזה? אם אדם בא לאכול דבר שהוא נבלה וטרפה. ועכשיו אומר, אני רוצה להחמיר על עצמי לברך. הוא יכול?
הוא יכול להגיד,
לא, הוא
חזר בתשובה.
מה?
הוא חזר בתשובה.
שמעת איזה יוסי אומר דבר יפה? חזק מאוד מה שאתה אומר. אדם אכל נבלה וטרפה, אחרי שהוא אכל, הוא שואל את עצמו, מה עשיתי? ואז הוא חוזר בתשובה. עכשיו הוא חי בזכות האוכל הזה. האם הוא עיוור את בורא נפשות? ברור שלא. אז זה מה שהשולחן ערוך אומר. לכן השולחן ערוך אומר גם לאחריו לא. כי האכילה הזאת, אתה לא יכול... אין זה ברך אלא מן העץ, זה מה שאתה אומר. אתה לא יכול להודות להשם על האכילה הזאת. לכן זה גם ברכה לבטלה. עכשיו, המשנה ברורה אומר שזה גם כשהוא אסר על עצמו הדבר הזה. תראו, בשערי תשובה, אתם רואים פה בשערי תשובה? עמיקם, אפשר לברך, אין בעיה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות.
אמן. אמן.
תראו בשערי תשובה. כותב אין בריטה ואין בשוט בח החדשות שלה גם כן לברך לבסוף ואינו מנעץ אפילו מצווה עיקה. ושם בהגעה בשם גדול אחד, ומי שנדע או נשבע שלא יוכל איזה דבר בעבר ואכל, חייב לברך בסוף. אבל בתחילה שרוצה לאכול שבשם בחר רוצה לעשות איסור, אין לו לברך. אתם רואים שהוא חולק על המשנה ברורה. הוא סובר שמי שנשבע לו לאכול משהו ברכה ראשונה הוא לא מברך כי הוא עושה איסור, אבל ברכה האחרונה הוא כן מברך, כי הדבר הזה שהוא אכל הוא מותר. המשנה ברורה חולק על זה. אתם רואים על זה בשער הציונות א', הוא כותב, תוסף את הפרק ב' את מי, כרצה בזה לא יושיט כוס יין לנזיר, ועל כולן אין מברכים, ומזמנין אליו בנועים אחר במן, זה לא קודת תשובה שהוא בשער התשובה בשם גדול אחד, ועשיק את זה גם כמצב מגן גיברים. אז בתוסף תכתוב פורש ככה, שמי שנותן יין לנזיר, אז אסור לנזיר לברך עליו. גם לא ברכה אחרונה. למרות שנזיר, זה מצב של נדר. מה זה נזיר? כל ימי נדרו, כל אשר יעבור עליו מגפן היין, אז זה סוג של נדר. בכל זאת, הוא לא מברך, אומרת התוספתא, הוא לא מברך, אז שימו לב לחידוש הגדול, גם אין עונים אחריו אמן. זה לא כתוב בשולחן ערוך. רבותיי, תזכרו את הדבר הזה. זה האמן לבטלה. אתם זוכרים את המושג אמן לבטלה? היום זה מדברים עליו הרבה.
אבל אם משתה את היין הרב, אז הוא ניתן את נדרו.
זה משהו אחר. אבל עכשיו השאלה היא... לא, אני כאן, הוא ממשיך להיות נזיר, רק שהוא עבר איסור. בואו נסכם מה ראינו עד עכשיו. אדם שאכל דבר איסור לא מצרף לזימון. יוני, מי שהגיע באמצע לא יכול לשאול שאלות.
זה אמצע.
דיברנו על זה. יש לי נטייה כזאת של מוסרניק, מדי פעם מתפרצת לי. הייתי צריך להיות משגיח בישיבה. לא, זה כבר לא, זה לא מכובד, כבר לרד איזה מדרגה. נכון.
למה המשגיח אומרים שלפעמים זה יותר מורש ישיבה, יש יותר אימה מה...
זה המשגיח אומר. מה שמצרנו פה רבותיי זה שמי שאכל דבר איסור לא מצטרף לזימון, לא מברך עליו ברכה ראשונה, גם לא מברך עליו ברכה האחרונה, וגם לא עונים אחריו אמן. בדורנו הרב עובדיה יוסף את הנושא הזה של האמן לבטלה הוא מאוד הרחיב. מה שמעניין זה שיש מחלוקת בינו לבין המשנה ברורה בלי מקורות אלא מסברה. הרב עובדיה חולק על המשנה ברורה. מה הוא חולק? שהמשנה ברורה אומר שנכון שיש אמן לבטלה, כלומר, כמו שיש אמן יתומה, יש גם אמן לבטלה. השאלה מה הדין ספק אמן לבטלה. אז המשנה ברורה מחדש, בלי מקורות, שספק ברכות אסור לברך. ספק ברכות לכולה. אבל ספק אמן אפשר כן לענות. כי זה לא שם שמיים. אז אם יש לך ספק אם הברכה היא ברכה או לא, אז אפשר לענות. אבל הרב עובדיה חולק עליו בלי מקור, זה משהו מדהים. הוא אומר לו, כמו שספק ברכה לבטלה לכולה, ולא מברכים, גם ספק אמן. ומזה יצאו המון דברים, שמי שהולך לפי הרב עובדיה, אז שהוא בא לבית כנסת אשכנזי, שמברכים בראש חודש על ההלל, הוא לא עונה אמן. ואז עושים הרבה הפגנות שלא... שלא יודעים אמן על כל מיני, על כל מיני דברים. מה זה טקס?
לא, זה טקס, כאילו הם מרצים כל הילדים.
עוד מלכות שמיים, כן.
מוצאים את התורה, ומזמינים כולם
יהודים. נקרא?
את התורה עם ברכה.
כן, זה... זה
חוץ שאני מדורך. זה
לא
בשעה הזאת,
זה לא יותר קל.
מה, בשני וחמישי או משהו?
לא, שבוע.
שבוע. אז... מה עושים עם הברכה של לפני
ואחר? זה יותר קל, כי שם, בברכות התורה, אתה לא אומר וציוונו, בנוסח הברכה. ולכן, אם יש מנהג, מותר לנהוג את זה גם לספרדים שלא מברכים על המנהג, יש מחלוקת, אבל גם חלק מהספרדים שלא מברכים על המנהג, זה בגלל שאתה לא יכול להגיד וציוונו על מנהג. יש פסק של הרב עובדיה, מצב אחר, וזה קרה לי פעם, שכידוע מנהג האשכנזים, בכל תענית ציבור יש הפטרה. דרשו השם וימצאו. גם לספרדים, זה שיש הפטרה בתשעה באב, זה גם מנהג. בגמרא לא כתוב שיש הפטרה בתעניות. הרי לא מברכים על המנהג, תשובה כי אין וציוונו. הרב עובדיה דן באחד ספרדי שנקלע לבית כנסת אשכנזי וכיבדו אותו בעליית שלישי, האם הוא יכול לברך על ההפטרה? ואומר שכן. נעמה, כי הם נוהגים ואתה מתפלל איתם, אז אתה גם נוהג את המנהג שלהם. ככה הוא אומר. וקרה לי פעם אחת שהייתי באיזה מקום, נקלעתי בעשרה בטבת לבית כנסת של תלמידי חמים, קהילה פוערת, יקרה, ואז העלו אותי, ניסיתי להיות בפינה, כי צפיתי שאולי יעלו אותי שלישי, ניסיתי להידחף באיזה פינה, לא עזר, העלו אותי שלישי, ואחר כך קראתי את ההפטרה בתאים אשכנזים, ואז באו אליי כל האשכנזים, אמרו ככה, שבנו נשמע סוף סוף הפטרה ספרדית של עשרה בטבת. אז אמרתי להם שאני הייתי מוכן להשמיע להם, פשוט אין הפטרה כזאת. אין הפטרה ספרדית של עשרה בטבת. שמחה הייתי, אם הייתה. אז אגב, מזה אני מוציא הלכה חדשה. עוד פעם, תזכרו את המציאות, המציאותי. כשאדם מגיע לבית כנסת אשכנזי, הרב עובדיה אומר, ויביע אומר חלק זין, שיכול, וקראו לו להפטרה. ולכתחילה, לא יעלה, אנחנו לא נוהגים, ספרדים לא נוהגים. אבל אם קראו לך, אל תעשה הפגנה ותלך, אמרו יעמוד. אדם שאמרו לו יעמוד ולא עמד, זה סכנה, נכון? כי אדם צריך להיזהר, שהוא לא יהיה בכלל ערוך. כן, כן, נכון, האשכנזים ודאי יזכרו את השם. אז נכון, נכון מנהג הספרדים שלא להזכיר את השם בשביל הדבר הזה. אז האשכנזים אומרים יעמוד מיד, אפילו לא שואלים אותך. הוא בא לך גבוה, אומר יעמוד? לא, הוא גאה את השם שלך, הוא מכיר. אז עכשיו תגיד רק את השם של אבא. אז אני אומר, כתוצאה מזה גם, לגבי עירו עינינו. ברכת עירו עינינו, שתוספות מזכירים את זה במסכת ברכות, בדף ב' ובדף ד', והשולחן ערוך אומר בסימן רש למד ב' וסימן רש למד ד' שיש נוהגים להגיד עירו עינינו ויש לא נוהגים, כלומר משאיר את זה בחירה. שם אין בעיה, אתה נמצא בבית כנסת, נגיד את החזן, כן, את החזן, ואומרים עירו עינינו, אין בעיה שתגיד, כי שם אין וציוונו. ברוך אתה השם, המולך בכבודו לחי וקיים, תמיד מלוכלנו וראה לנו עבד כל מעשיו. אין אין בציוון. ולכן גם למנהג הספרדים, חלק מהספרדים שלא נוהגים לברך על המנהג, פה יוכלו לברך על המנהג. זה באשר למה שאתה שואל, ויש לזה הרבה נפקא מינות. אבל נחזור לעניין שלנו שהרב עובדיה אמר, לא, זה לא הרב עובדיה, אתם אומרים הרב עובדיה אמר, הרב עובדיה לא אמר את זה, זה כתוב בתוספתא, לא עונים אמן אחרי מי שברך בכה לבטלה. זה הגיוני, זה לא צריך, אפילו תוספתא לא צריך, למה? כי אנחנו יודעים שיש אמן יתומה. אז אם יש אמן יתומה, יש גם אמן לבטלה. כל אמן לבטלה זה אמן יתומה. מה אתה עונה אמן? לא ברכו פה ברכה. אבל המחלוקת היא, וזה ממש, אני ממש נדהמתי מהדבר הזה, זה לא, כאילו לא מתאים לרב עובדיה. הוא חולק על המשנה ברורה, כי כך נראה לו. הוא לא מביא מקור. אני סומך עליו שאם הוא לא מביא מקור, סימן שאין מקור. הוא לא הביא, כך נראה לו. המשנה ברורה אומר, ספק אמן לבטלה, עונים אמן, והרב עובדיה אומר, ספק אמן לבטלה, לא עונים אמן. למה? כך נראה לי. כן. אז זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. ועם אלה אנחנו להלכה פוסקים שספק אמן לבטלה יענה אמן. כך אנחנו נוהגים לפסוק ולענות אמן על כל הברכות שנוהגים בהם מקהילות אשכנזים וכולי, כל הדברים הללו. וגם יש לי...
יש הבדל, אבל אם מישהו מברך על משהו שלא צריך לברך,
לא, אם זה ודאי...
אם זה אשכנזי, כך הוא נוהג, הוא נוהג כהלכה, הוא נוהג.
כן, לא, אבל הרב עובדיה לא מתחשב בזה. הרב עובדיה אומר... לא. הוא אומר שכל, האמן, האמן צריך להיות לפי שתתך, לא לפי שתתו. וזה, יש בזה סברה. אבל אני זוכר את רב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה, שאני מעיד שהוא פסק נגד הרב עובדיה, על מעשה שהיה עושה כל שנה. מה המעשה? הוא היה סובר שלא צריך לברך על ההלל ביום העצמאות ולא ביום ירושלים. הרב אברום שפירא, כן. כן. והרבה שנים בישיבת מרכז הרב לא ברכו. אבל בתשנון ג' אז החזן הקבוע במרכז הרב, הכל היה קבוע. היו דברים, היו קבועים מבריאת העולם, היה חזן מי יהיה בערב, מי יהיה בבוקר, זה מדהים. החזן הקבוע של ערב יום העצמאות היה הרב שלום קליין. הוא היה של הערב. עד שהוא נמאס לו, כן. עד שנמאס לו, אני חושב שהוא הפסיק לבוא באיזשהו שלב. אבל בבוקר היה אחד אחר שהיה חזן קבוע. פעם החזן הקבוע לא הגיע, אז שמו אחד אחר, והאחד האחר לא זכר האם רב אברום מברך על ההלל ביום העצמאות או לא. הוא לא זכר. אז אחרי שהוא סיים את חזרת השץ, הוא פנה לרב שפירא, אמר לו, אפשר לברך על ההלל? זה הרב שפירא לא הבין אותו, כי... הוא הבין שהוא אומר לו, אתה לא מברך, אבל אני רוצה לברך, אפשר? זה קצת חוצפה, אבל... אבל הוא לא התכוון לזה, הוא התכוון מה הרב אומר. אז הוא אמר לו, כן, אפשר. ואז הוא ברך על ההלל, ואז הוא צעק, אמן! אז אחרי זה הוא אמר לי, הוא לא מברך, הוא לסובב שלא מברכים, אבל ספק יש לו. אז אם יש איזה אמיץ אחד שמוכן לברך, הוא שמח על זה, שהוא יוכל לנות אמן על הברכה שלו. עכשיו, מאיפה הוא לקח את זה? הוא לקח את זה במקום אחר. יש מחלוקת גדולה מאוד. האם אומרים הלל בליל פסח? ספרדים, פה אחד אומרים הלל בליל פסח בבית הכנסת. שם אומרים וציוונו. אבל יש כמה ראשונים שאומרים שלא אומרים את הלל הזה. אין הלל כזה. רק בהגדה. הלל של בית כנסת אין לו מקור. כך נהגו קהילות האשכנזים. כל האשכנזים. אני אומר לך, כך נהגו, רגע. כך נהגו כל האשכנזים. ברמה, הרמה, בסימן תף פי זין, כותב שאין הלל בליל פסח. כן הלל בלילה. אבל כשהגיעו תלמידי אגרה לארץ ישראל לפני כ-200 שנה, בהשפעה של המקובלים הספרדים, כי לפי הארי הקדוש, הלל הזה מאוד חשוב. הלל של ליל פסח זה הלל מאוד 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 חשוב. אז תלמידי אגרה התחילו, חלק מהם התחילו להגיד. ואז התחיל להתפשט לאשכנזים, והיום למעשה בארץ ישראל כל האשכנזים אומרים. אבל... תלמידי הגרא, יש פה מנהג מאוד מעניין. הם היו נוהגים בליל פסח שרק החזן מברך. למרות שהאשכנזים תמיד בהלל לא עושים כך. התפלתם את זה אשכנזי. החזן מברך וכולם חוזרים ומברכים לעצמם. לא כמו הספרדים. הספרדים עונים אמן. אבל הם היו נוהגים שרק אחד מחפשים מתנדב, אמיץ, שיהיה מוכן לברך בליל פסח, ועונים אמן. הרב שפירא, עד סוף ימיו, לא ברך על ההלל בליל פסח. הוא היה... מזכיר לשליח ציבור לכוון להוציא אותו, הוא היה עונה, או מיין, על ההלל הזה. זאת אומרת, כל אלה זה עדות, כל אלה חולקים על הרב עובדיה. זאת אומרת, כי הם עונים אמן, ולא רוצים לברך. כי הברכה היא נתונה מחלוקת, ראים שזה גיבור מקובל, אמיץ אחד, ש...
פה הברכה היא לא נתונה למחלוקת.
איפה?
דבר איסור.
לא, אני דיברתי על האמן. התוספתא אומרת שגם לא עונים אמן. דיברתי על זה שפה רואים שיש איסור גם כן אמן לבטלה, לא רק ברכה לבטלה. אבל המשנה ברורה מחדש שאמן לבטלה זה רק ודאי אמן, ולא בספק אמן. על זה דיברתי.
אשכנזי יכול להגיד אמן בבית הספרדי, שמחות על אמן, אחות שם ילדים, נגיד קצת החודש?
אין בעיה.
זה לא אמן יתומה?
לא, זה אמן... הוא צודק בשאלה, הוא אומר לרע הספרדין, גם אשכנזים אומרים ביעלה ויבוא אמן.
כן,
למה? כבר אין את זה בין 3,000-3,000. זה כבר לא משנה. אנחנו מוצאים שגם ספרדים, גם אשכנזים,
לא כולם הרב אבל.
עונים אמן סתם. ביעלה ויבוא, זוכרנו השם הקרוב בו לטובה, אמן. פרדים לברכה, אמן.
זה אמן כאן יהיה עצר. לא רק זה מה, גם החזן בא, מעלה משפטה, אומר,
בואי, יש
לך בנים,
חברים. אמן! אני אומר שזה מקור למשנה ברורה.
מאה כאלה ביום.
אז זה מקור למשנה ברורה.
לא יודע אם זה נחשב מהאמנים של שבת, אבל אמן זה אמן.
אבל זה לא רוצה, זה לא כמו שם שהמיין לבטלה, זה מה שרואים פה. אם אמן לבטלה זה כמו ברכה לבטלה, לא כל כך מהר אתה תגיד אמן. זה מקור למשנה ברורה. שאמן לבטלה זה כשהוא 100% לבטלה. אם יש טעם להגיד אותו, זה בסדר. טוב, זה... לפי הסברה של הרבה, כל מקום שיש מחלוקת,
לא מחלוקת, כמו שאמרתי לך, מישהו לתורה, מברך על תורה.
לא, אני אגיד לך מה הוא יגיד. הוא אומר שכשאתה אומר, כשאתה אומר השם עבר אותו בנים שכרים, אתה צועק אמן, אתה 100% אומר כאן יהי רצון, לא 99%. זה לא ספק אמן, זה 100%. בסדר, לא. הפירוש אולי הוא אחר, כי אמן יש לו שתי פירושים, אמת וכן יהי רצון. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, ממשיכים. דבר איסור, אפילו אין איסור בעצם משום שהוא אסר על עצמו דבר זה. אז אמרנו שהמשנה ברורה פוסק והמקור בתוספתא, שאפילו דבר שאסור עליו בנדר, אז לא מברכים עליו. שאלת מקודם, מה הדין דבר שהוא מחמיר על עצמו? כן, בדיוק.
אז תקרב את השני, לא?
תראו בשערי תשובה, אתם רואים בשורה האחרונה של השערי תשובה, אם יש לכם את המהדורה שלי, בסוף סעיף קטן א' של השערי תשובה. אבל שהוא דבר, יש לכם את זה, זה מהחידה, בשערי תשובה, ממש בסוף שלו. שורה או שתיים בסוף. אבל כשהוא דבר, שערי תשובה, לא משנה ברורה, שהאוכל נוהג בו יותר והשומן נוהג בו איסור, גון פת עובד כוכבים כיוצא, יכולים השומעים לענות אחריו אמן, שאין זה מנעץ. כן, אז גם פה, זה קשור לעניין הזה, שכל הנקודה היא שמי שעונה אמן על דבר איסור הוא מנעץ. אתה לא יכול להגיד דבר כזה על מי שסומך על... סומך על דעה שיש לה, שיש לה על מה לסמוך. אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. רק ש אחות אשתי השנייה התחתנה עם מישהו שהוא היה מאוד מקורב לרב לנדו מבני ברק, ובשבת הראשונה שהם באו להתארח הוא גילה שלא אוכלים שם הכל בדץ בבית. טוב, זה היה מזמן, אני אז חשבתי שהרבנות זה רציני, אז לימדתי את ההורים של אשתי לאכול רבנות אחרי זה כבר חזרתי בי, לא משנה. אז הייתה לי תקופה כזו שחשבתי שהרבנות זה רציני. אז גילה שאוכלים אפילו עוף רבנות. אנחנו מדברים עכשיו לפני 25 שנים שחתמתי. אז הוא אמר צריך להכשיר את כל הכלים. גיסי, צריך להכשיר את כל הכלים, אם לא, הוא לא אוכל. מה זה רבנות? צריך להכשיר פה את כל המטבח, כל המטבח פה טרף. צריך להביא רק הרב לנדו ובדץ והרב רובין. זהו, בדיעבד הרב רובין, אבל תתחיל רק הרב לנדו. אז אני אמרתי לו, באמת הוא בחור טוב, באמת, הוא בחור טוב, אבל הוא פשוט מבני ברק, הוא גר בבני ברק, והוא גדל את הרב לנדו, זה הרב שלו.
אבל
הם זלזלים
הרב רובין.
הוא לא מכיר דבר אחר, הוא לא... הגיס שלי מאוד מיוחס, מאוד, הוא צאצא של כל ה... מצד האבא שלו הוא צאצא של כל האדמו"רים, ומצד אמא שלו הוא צאצא של הגר"א, והוא נין של הרב חרל"פ. אבל הוא התחרד, הם התחרדו המשפחה.
כן,
כן, גיסי הוא נין של הרב חרל"פ. האחיינים שלי הם נכדי נכדתו של הרב חרל"פ. אנשים מאוד יקרים.
גם הישיבה שפה בירושלים בשם הרב חרל"פ.
כן, כן, כן. אז אמרתי לו, תשמע, אנחנו נכשיר פה את כל הכלים, בסדר, אבל רק תעשה לי טובה, לפני שאתה פוסק, תשאל את הרב לנדו. איך לרב לנדו, תשאל אותו, האם בית שאוכלים בו רבנות, אתה נקלטה, נקלטה למשפחה מסורתית שאוכלים שם רבנות, האם, לא, זה היה לקראת שבת, האם, כן, זה ביום חמישי שישי, האם צריך להכשיר את כל הכלים, או שאפשר רק לחזור בתשובה לכל הרב לנדו, בכלים שאכלו בהם רבנות. אמרתי לו, אנחנו נכשיר. אמרתי לו, אין בעיה, אנחנו נכשיר הכל. אני הכשלתי את כולם, אני אמרתי לכל רבנות, אני אשם. אבל כי באמת אמרתי שאשתי אכלו בדץ לפני שחתנו אכלו רק בדץ. אחרי זה אני הגעתי משוגע, הייתי צעיר. זה אמר רבנות טוב, אחר כך חזרתי בתשובה. לא בגלל שאני, בגלל שהרבנות התדרדרה. אני מאוד הייתי רוצה לכל רבנות. אני רוצה להיות יהודי פשוט בכלל. אם אפשר, הייתי רוצה להיות יהודי פשוט, כמו כולם. לא רוצה להחמיר. אבל הרבנות התדרדרה, מה אני יכול לעשות? הוא הולך לרב לנדו.
אבל הרב הידרדרה גם בשאר הדברים, חוץ מבשר?
אתה לא יכול לדעת. הרבנות זה לא אומר כלום, אתה לא יודע, כל אחד עושה מה בראש שלו. אין כללים, אין קריטריונים.
אז בעצם זה לפי עיר.
כן, אין תקן. כל אחד, המאדרין של זה, זה הקשר של זה. נגיד הרב דוברת, אתה יודע שמעתם על הרב דוברת ממבוא חורון?
מבושלת.
כן, הוא נותן השגחה לקייטרינג של מבושלת. שמעתם על הקייטרינג? מבושלת זה קייטרינג ענק. מה?
יש לי
אשור, גר
שם,
זה...
מבוא
חורון.
אז שם יש הכשר רגיל, זה רק כשר. לא למאדרי. אז אני שאלתי... למה אין שם מהדרין? מה זה טרף שאין שם הכשר למהדרין? מילא, אם היה טרף בסדר, אבל למה... עכשיו הרב דוברת הוא אדם מאוד 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 ישר. מאוד ישר. למרות שזה היישוב שלו, זה הפרנסה של אנשים ביישוב שלו, הוא הולך פיקס נאמן לעקרונותיו. הם אוכלים שם עוף של הרב אוירבך. הרב אוירבך אומר שהעוף שלו זה מהדרין. אבל הוא אומר שזה קשר, הוא עושה שם בדיקה, הוא אומר שזה קשר, בלי פיקפוק, אין שום, הוא מוכן לתת הכשר. אבל זה לא מהדרין. אז על האוף של הרב אוירבך, הכל שם מהדרין. הכל שם, אין שם... מבוא חורון זה אנשים צדיקים שם. זה יישוב של צדיקים. איך שבורים שם את האורז, במקומות הכי מהודרים מעברו. את ה... כל שם... אבל האוף של הרב אוירבך, זה לא מהדרין. זה קשר, הוא בשמחה איתה נכשר. אבל הוא לא יכול לכתוב את המילה מהדרין. הוא חייך, מה אכפת לך? אתה עשה את הדבר, הפרנסה של יהודים. והרב אוירבך אומר שזה מהדרין. היה לי מעשה שהייתי ב... יש הרב אברהם קריספין, אתם מכירים אותו? הרב אברהם קריספין הוא רב שכונת קטמון. לא, אכפת זה הרב דרי קוראים לו. זה הרב של קטמוני. אז אנחנו חברים, יש לנו כמה פרויקטים משותפים. יש משפחות שעברו מקטמוני לפה והעצרות עברו איתם ואנחנו ביחד. אז שאלתי אצלו פעם בבית על איזה סוגיה, אז הוא סיפר לי על הישיבה שלו, שיש לו ישיבה, ואז הוא אמר לי ש... עצור בישיבה, אוכלים בשר חלק בהשגחת הרבנות, ואוכלים עופות של הרב אוירבך. הוא רואה שהעיניים שלי ככה, מתעגלות. מה זה? זאת אומרת, לא, זה מצוין, כולם גנבים, זה הכשר טוב מאוד, הם סתם... הוא אדם מאוד ממש חרדי, הוא היה משגיח של פרט יוסף. זה שהיה רב שכונה. אמר לי, עזוב, זה כל ההכשרים האלה גנבים, הרב אוירבך זה מצוין. אמרתי לו, תראה, יש בעיות, דיברו על זה. פעם הבאה שנפגשנו, אומר לי, אתה לא יודע איזה צעקות חטפתי בגללך. הוא ידי מבוגר, הרב פריסקין. הוא התקשר לרב אוירבך, אומר שהרב אוירבך השתלח בו צעק עליו. אומר לו, אני מוסר את נפשי כדי שבחורי ישיבות ואברכים יוכלו לקנות עופות בזול. במקום לקנות ב-30 שקל קילו, יקנו ב-12 שקלים לקילו. ואתה עוד מפקפק על ההכשר שלי, אתה לא מתבייש, מה שהרב אוירבך צריך עליו. זה סיפור אחד עם הרב אוירבך, וסיפור שני עם הרב אוירבך, הייתי פעם... כן, על עצמו. סיפור שני זה שהייתי בבית של הרב עזריאל אוירבך, הרב של בית וגן, שהוא בן של רב שלמה זלמן, ואח של הרב אוירבך מטבריה. אז שאלו אותו... אז שאלו אותו האם אפשר לאכול את העופות של אחיו, אז הוא אמר לו, תראה, באמת, היום יש הרבה שנמנעים לאכול, אני לא יודע, אבל אבא אכל אותם. כלומר, רב שלמה זלמן אוירבך היה בטבריה, ונתנו לו עוף רגיל של הרב אוירבך, והוא אכל את זה. היום היו זורקים אותו מכל הישיבות. היו מנדים אותו. ככה אמר, אבא אחר. טוב, אז בכל זאת, הרב דוברת, אדם מאוד רציני, עשה בדיקה, הלך למשחטה של הרב אוירבך, והגיע למסקנה שזה כשר, אבל רק כשר. אז בגלל זה, על מבושלת הוא כותב כשר. עכשיו זה פוגע להם, זה מוריד להם אולי מאות אלפים של שקלים, כי אנשים רוצים מהדרין. זהו, יפה, לא, מה יפה אבל? אתה רואה, יש פה אחד כותב לך כשר, כאשר הלוואי שמהדרין אחרים היה מגיע לסטנדרטים שלו, הכשר שלו יותר מודר מכל המהדרין שיש, אבל זה אדם יקי. זה מה שאומר, אין קריטריונים, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע בדיוק מה המשמעויות. לפעמים כתוב כשר, הכוונה... זה לא ממש טרף. אפשר לברך עליו. אפשר לברך עליו. אז רגע, חוזר לרב לנדו. אז מה הרב? אז אמרתי לו, תשמע, לך לרב לנדו. תשאל את הרב לנדו. זה קשור למה שאנחנו לומדים. הייתי ממש במתח, אבל אמרתי לאשתי, הרב לנדו, הרי הרב לנדו, אבא שלו היה רב של בני ברק. גם הוא הרב של בני ברק. ואבא שלו, היה לו כלל שהוא לא לוקח כסף על הכשרים. כי הוא לא רוצה להיות משועבד. ועד היום הרב לנדו לא לוקח כסף על הכשרים. זה משהו מיוחד, יש לו מסורת מאבא שלו.
את
המשגיחים שלו? בגלל זה הוא יחסית קטן. המשגיחים שלו זה מחלקת הכשרות של הרבנות בני ברק, כאילו. הרי הוא הרב של בני ברק. אז הוא לא לוקח כסף על הכשרים. זה מיוחד. אז הרב לנדו אמר לו, מה איתך? חס וחלילה. אנחנו מחמירים על עצמנו, אבל אנחנו נגיד שהרבנות זה לא קשה. חס וחלילה להכשיר את הכלים. ככה הרב לנדו בכבודו ובעצמו אמר. אני חשבתי שזה מה שיגיד. אז מאז התחילו לאכול הרב לנדו בכלים של הרבנות. אפשר.
זה רומם את הכלים.
אז זה לגבי מה ש...
שנייה, היה מראה ועופות קשרות טובה.
קשרות טובות? קשרות טובות זה הרב ורנר, הרב ורנר, הרב יעקב אריאל, והרב צפניה דורי המהדרין, והרב אוירבך. ארבעת אלה. זה לגבי נתיבות, לא ברור לי מספיק. לא, אתה רואה זה יותר טוב. אני מדבר לאברכים. אברכים, אתה רב הרב מחפוץ, זה באמת, הרב אמר, דיברתי איתו על הדברים האלה, אז הוא אמר לי שאת הסטנדרט של התורה הוא קבע. כשהוא היה הרב של תל אביב, אז הרב עד ישלח אותו, הוא היה בארגנטינה, זה חודש, וישב שם בדיוק על הסטנדרט של התורה. היו פעם בעיות בהתורה, לא יודע אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים.
מה זה הרב יעקב אריאל?
הרב יעקב אריאל זה, פעם קראו לזה אוף קור בסדרות, והיום קוראים לזה אוף עוז. אוף עוז. וזה, יש פה סיפור היסטורי, שאוף קור בסדרות זה היה ליד כפר מימון, כשהרב אריאל, יעקב אריאל היה פעם ראש כפר מימון. אז הוא ממשיך לתת שם את ההשגחה. טוב, זה החידה. אז החידה אומר שאם אתה מחמיר על עצמך אתה עונה אמן, יש לזה השלכות. יש שוקולד טובלרון, שוקולדים כאלה משובחים שהם קשרים, אבל זה חלב גוי. חלב חלב גוי, שוקולדים שמגיעים משוויץ ויהודים היו אוכלים אותם, אבל בארץ גם לאכול חלב גוי. יש מחלוקת בדבר. אז, אבל יש הרבה אנשים שאוכלים שוקולד, נוטלה. נוטלה. מי שעולה מצרפת לא יכול לתת לילד שלו שוקולד. גם השחר אנחנו לא אוכלים, שחר החלבי.
נוטלה זה אבקת חלב.
נוטלה. הרי זאת, מה אבקת חלב?
מה שאני זוכר שראיתי שם פעם כתוב זה אבקת חלב.
טוב, לא משנה, אבל נוטלה. לא, גם שטראוס, כן. עכשיו יש גם חידוש גדול, גם אליט עברו לחלב ישראל.
גם הרגיל?
גם השגחה רגילה, לאט לאט. אז אדם שאוכל דברים כאלה, אז מברכים עליו, עונים אחריו אמן. כי יש לו מי לסמוך, כידוע שהרב משה פיינשטיין התיר גם חלב גוי. לא רק אבקת חלב גוי. הרב משה פיינשטיין התיר, יש, בישיבה של הרב משה פיינשטיין באמריקה, היו שותים חלב של, 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 של גויים. בסדר, אז אתה מחמיר על עצמך, אבל חס וחלילה, גם לא תענה אמן על הברכה. זה העיקרון שאנחנו רואים פה מהפת של גוי. סעיף קטן ג' במשנה ברורה, לא בתחילה, רואינו דבר איסורו, ויש עבירה באכילתו, מנעץ את השם בברכתו על זה, וכינן שנאמר, ובוצע ברך נעץ השם. זה מה שאתה אמרת, שזה היסוד של הדין הזה, ובוצע ברך, וזה כתוב בירושלמי. ולא בסוף. סיב קטן דייד, אפילו אכל כדי סביע. ואם אכל בשוגג, למה שאלתם מקודם? ונזכר אחר אכילתו. זאת אומרת, הוא הגיע לבית שהוא חשב שהם צדיקים. האכילו אותו משהו בהשגחת הרבנות. ועכשיו כאבת לו הבטן אחרי האוכל. האם הוא יכול בברכת המזון או לא? זאת השאלה. אם אכל בשוגג נזכר אחר אכילתו. מי סיפר לי סיפור לרב עובדיה? דיין אחד. דיין אחד סיפר לי, מי זה היה הדיין הזה? סיפר לי שאבא שלו שלח אותו כשהיה צעיר לרב עובדיה. הוא היה מתארח אצלו בשבתות. אז הוא אומר לי שהוא סיפר... רגע... נזכרתי מזה. נזכרתי מזה. סיפר לי את זה אח של החתן של הרב עובדיה. יש החתן של הרב עובדיה, קוראים לו הרב אבוטבול. אתם מכירים אותו? הוא נותן... באותם שעות שהרב אברהם יוסף נותן ברדיו קול חי, הוא נותן ברדיו, שכחתי איך קוראים לו השני.
קול ברמה.
קול ברמה. נותן ברדיו קול ברמה. הרב אבוטבול קוראים לו. אז הוא באמת המתחם גדול מאוד. הוא חתן של הרב עובדיה. ואח שלו, אח שלו גר בשכונה. זהו, הוא סיפר לי את זה. אז הוא סיפר לי, הרב אבוטבול הזה הוא משפחה מרוקאית, יש מרוקאים שבפסח לא אוכלים כלום, כמו אשכנזים.
כל מה שמתוק,
כן.
כל מה שפיים לא אוכלים.
אז הוא אומר לי שאחרי שאח שלו התחתן עם הבת של הרב עובדיה, אז ההורים שלו היו שואלים אותו, מה אכלת בפסח? לא, מה אכלתי? אכלתי הכל. מה אכלתי? הלכנו לשוק, קנינו. שהרב עובדיה הוא נורא, נורא מקל בדברים האלה. אז הוא אומר שאמא שלו אמרה, מה זה? חשבנו, התחתנו עם בת של רב גדול, פתאום התחתנו פה עם אחד שאוכל הכל. מה זה מקל? סיפר לי הרב גוטליב, זיכרונו לברכה, אתם זוכרים את הרב גוטליב? יש לו פה בנות בשכונה ובן, הילדים שלו בשכונה. רב גוטליב, הוא היה באמת יהודי תמיד חכם נפלא. הוא היה בזמן שהרב עובדיה יוסף ורב גורן היו רבנים ראשיים, הם עשו סיור בצרפת, והוא היה המתורגמן שלהם. כי צריך מתורגמן תמיד חכם, כי הם אומרים דברי תורה. אתה לא יכול להביא איזה אחד פרופסור. הוא היה תמיד חכם, אז הוא תרגם את הדברי תורה של הרב עובדיה. זאת אומרת שהגיעו לעיר שטרסבורג, והוציאו להם שם סעודה גדולה לאכול. עכשיו זה ככה, אתה אזכור את ההלכה. ההלכה היא, בשולחן ערוך כתוב שבישולי נוכרים צריך לשים על האש. יהודי צריך לשים על האש. והרמה מקל. מספיק להדיק את האש. ויש לרב עובדיה תשובה שבדיעבד אפשר להקל לסמוך על הרמה. הרב עובדיה, יש לו תשובה כזאת. עכשיו, הם הגיעו לשטרסבורג והוציאו להם... שטרסבורג זה קהילה של אנשים מירי שמיים. אבל גם הספרדים שם פוסקים כמו אשכנזים. אני זוכר שפעם הייתי באיזה בית מלון, איזה בן דוד שלי עשה אירוע, באיזה בית מלון היה שם רב חרדי משטרסבורג, רב של הבן דוד שלי, הוא ספרדי, והוא ראה שאני לא אוכל, הוא אומר לי, למה אתה לא אוכל? אמרתי לו, בגלל הבישולי גויים. הוא אומר לי, לא, אנחנו נוהגים בשטרסבורג, אנחנו אוכלים את הבישולי גויים לדעת רימה, כך מנהג שטרסבורג, כך גדלנו. לא אוכל, למרות שהוא ספרדי. הספרדים שם קצת השתכנזו בשטרסבורג. אז הרב גוטליב סיפר שהוציאו להם, לרב עובדיה ולרב גורן, הם היו ביחד, לאכול. הרב גורן לא הסכים לאכול, למרות שהוא אשכנזי, הוא מחמיר לחוש לדעת השכן ארוך, והוא לא רצה לאכול דבר שגוי הדליק את האש. הם בדקו, כן, הם רוצים שישים על האש, ושם בשטרסבורג פסקו כמו מנהג אשכנזים, אבל הוא רצה להחמיר כמו השכן ארוך, כי הוא נוהג חומרה בעצמו להחמיר. והרב עובדיה כן אכל, כי הוא לפי שיטת הרב עובדיה, אז בדיעבד, זה מה שיש. אז הרב גורן לא אכל, והרב עובדיה כן אכל. זה בדיוק הפוך ממה שהיה אמור להיות. אז הרב עובדיה בכלל הוא מקל בדברים האלה. זה יהודי אחד, מקורב לרב אברהם יוסף, סיפר לי שלא בשמיטה הזאת, אלא לפני הקודמת, הוא היה קונה את הפירות והירקות שלו משוק הקרמל. שוק הקרמל זה מקום, תל אביב, שאין בו השדחה לדוכנים. זה שוק הקרמל, היה קונה, מפריש תאומות ומעשרות, או בשמיטה, לא מפריש תאומות ומעשרות. לא אוכל, זה מה שאירה. יפה, אתה רואה שהולך באורלה לפי הרוב. הרב עובדיה הוא מאוד מקל בנושא הזה של ההכשרים. זה אני חושב, זה דבר... טוב, אז מה הדין אם אכל בשוגד נזכר אחר חילתו? דעת התז בעוד כמה אחרונים, בזה יוכל לברך לבסוף. בזה לא שכניות, אלא דניין זימון אין את זמן הזה. זה אכילת איסור לחשיב הקביעות אם... כן. אז הוא אומר, בשוגד, אז תוכל לברך אחרי. זה מה שהוא מביא פה בשם התז. אם גנב או גזל חיטין ותחנם ואפן, יש אומרים, שאף פי שקנאם בשנוי וירם שלו, אלא שחל שלנו דמים. עבור מקום מקום אסור לברך על זה. בין בחר שנה ובין מרכז המזון, דיין בחר יזבה הזכרת שם תפי חמיר תפי, זה אומר שאפילו, אדם שגנה, אפילו אם הוא קנה בשינוי, הוא לא יוכל לברך. למרות זה שלא, אבל זה לא משנה, זה הגיע אליך באיסור. זה החידוש. ויש אומרים, דיוד וקנה יכול לברך, דעת המגנבן, דיין בקעת המזון, מחג דסבי יש לו עובד זה שברך המזון, דיוד דורית יש לו...
הגמרא שם אמרת זה
בשורש, לא? זה תלוי במחלוקת הראשונים, כי הגמרא שם אומרת לגבי הפרשת חלה. האם הגמרא מדברת גם על הברכה?
למה? גזל חיטים ועשרה?
מה שאומר שזה מה דאמר יוש לא קנה. השאלה אם זה נכון למסקנה, גם למה דאמר יוש קנה. זה הסיבוך שיש פה. סעיף ב', יוני, הנה הסעיף שלך. אם אכל דבר איסור במקום סכנה, מברכים על ה... אומר המשנה ברורה, דבר איסור. אפילו אכל איסור דאורייתא במקום סכנה, גורם פני חולי ותם, כיוון סכנה הוא היתר כאכיל, ועד רבה מצווה כאבי להציל נפשו, כדכתיב וחי בהם, אמרו חזר וחי בהם שלו. אז אם אדם אוכל דבר איסור במקום סכנה, צריך לברך. זה מאוד חשוב.
לאו דווקא חולי, גם מלחמה וזה,
לא? נכון. ואין לכמה סימן ראש דלת, שם שנה דין זה, ונדבר שם סעיף חד, דין מן אסור לאכול אינו מברך. אף אגב דבר מוכן לומר סכנה, אין שם יש נבואה. אתם מבינים מה ההבדל? אם אומרים לו, אם הוא צריך לאכול דבר סכנה כדי להתרפא בו, כדי לקיים בו את נפשו, אז הוא מברך. אבל אם מישהו מצמיד לי אקדח לרקה ואומר לו, או שאתה אוכל שאני הורג אותך, פה הוא יאכל בלי ברכה.
הרב, אתה יודע שבאפרט יצוקה סוצ'ונט בבתים בעזה?
מה?
סוצ'ונט בבתים שם.
מה סוצ'ונט?
בשבת. כאילו, לכבוד שבת. בכלים שלהם.
בכלים של האלה מעזה?
איך
אני אגיד לך משהו, זה היה נותן טען לפגם. זה היה בטח אחרי 24 שעות שלא השתמשו.
זה
אז ואז בדיעבד, ואז בדיעבד אפשר. כי זה נותן טען לפגם. זה בדיעבד כן אפשר לעשות.
נקי. שמעתי בעל החפץ חיים וציור לחיילים ברוסיה, לאכול את הבשר, ושמדעו להם כמה לאכול כל פעם. חיה חייב לאכול, אבל לא למצוא את העצמות. את זה אסור, זה טרף.
השיעור כאילו להציל את הנפש
שלו. זה מותר וזה טרף. זה רק נקרא, חיה...
כי אחרת ימותו, רצה בצל בצל, ודאי שימותו.
אז זה מותר בצל, אותו בצל, אותו טרף.
כי למצוא את העצמות זה כבר מעבר, זה מה שאתה מתכוון, זה לא בשביל קיום הנפש. למצוא את העצמות זה בשביל התענוג, אז זה אסור. כן, אנחנו היום לא מבינים באיזה חיים יש לנו. הזכות הזאת לאכול הכשר מהודר, זה אדם לא יודע להודות להשם, אתה אוכל, לא יאומן כי סופר, ברוך השם.
יום כיפור מחפר על ההכשרים הלא מהודרים שאכלנו לפני כן.
אתה יודע אם אתה חוזר בתשובה באמת או לא. זה הכתב ואשוב, אם אתה רוצה לאכול עוד פעם. טוב. ברוכים תהיו.
אביך אני את השיעור מרצה, חדוש וחדוש. לפי חריבה להם תודה.